סעיף A, אהבה סעיף A. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד ואהבת כל העמים כולם. חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו לשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית מעמקי לב הנפש, להטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוחה דמלכה משיחה לחול על ישראל. בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו האדם בכללו, וכוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם. את אור הצדק והמישרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, והשלמת הייצור כולו, והאדם וכל אגפיו בתחילה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. בוא נגיד רגע מה אנחנו מבינים מהנושא הכללי של הפסקה רק מהקריאה הראשונית, קצת להבין מה אנחנו הולכים ללמוד בתוך הדברים. אז אם אני שמתי לב טוב, אז הרב עכשיו הוא פונה לדבר על עניינים של האהבה בהקשרים היותר מציאותיים שלה. זאת אומרת, אם בפסקאות למעלה הגדרנו הגדרות כלליות מופשטות של המושג אהבה מבחינה רוחנית, פנימית, אז עכשיו הרב כבר מתחיל להתקדם, להתפרס, והולכים לדבר על איך מופיעה האהבה הזו באמת בין הבריות, בהקשרים של את מה אוהבים ואת מה שונאים, ודבר נוסף זה ההקשרים של זה לתחייתם של ישראל. איך הלימוד הזה על האהבה הוא קשור לתחייה בישראל. אלו הנקודות שהפסקה הזו עוסקת בהן. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד ואהבת כל העמים כולם. חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית. אז את זה אנחנו כבר יודעים. זה משפט שכולל בתוכו את הדברים שהרב כתב במקומות אחרים, שהרב ציוד ערך לנו אותם פה כפסקאות הקודמות. שאהבת הבריאות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, כי לא בתוך הנשמה שלבת אהבת השם תמיד בוערת, ומתוך אהבת השם אז יש לנו את אהבת הכללות כולה והחיות כולה, וזה ודאי מתרכז באדם ובעמים. ומה משמעות האהבה שלי אליהם? זו אהבה שאני רוצה שתכליתם המהותית שבה אני והם דבקים היא תופיע, היא תתגלה, ולכן זה מה שהרב קרא לזה בפסקה ב' אהבה מעשית. זאת אהבה שיש לה איזשהו פרינציפ, איזשהו מהלך כזה שעניינו להופיע את התיקון השלם. איזה תיקון? תקומתם הרוחנית וגם החומרית. כמה שזכור לי, גם המרחבים של החומר, הם יש להם את המעלה שהם צריכים להופיע בשלמותם. ולכן כשאני אוהב את הזולת כי הוא נטף של ים החיים, אז צריך שהטיפה הזאת תופיע כמו שהיא צריכה להופיע, והיא צריכה להופיע ברוחניות ובחומריות. אהבת הבריאות צריכה להיות חיה בלב ונשמה, אהבת כל האדם בייחוד, אהבת כל העמים כולם. חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית. אז מה אם מסניך השם אסנה? את מסונים לפי זה. אז הנה הרב עכשיו פותח את הסוגיה הזו ומטפל בה. השנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. ישנה בעולם רשעה וזוהמה. בהמשך הפסקה אנחנו נלמד שהרשעה והזוהמה הזו, תכף נראה במילים, עניינה איזשהו קליפה תפלה שיכולה להתלבש על המציאות השורשית. או אני אקרא לזה ככה. אם האהבה שלי, לא אהבה להשם, אהבה לתולדות, להוויה כולה, היא אהבה שחותרת שהכל יופיע את העניין האלוהי שזורם באורקיו, אז למה השנאה שלי? לכל מה שהוא סותר ונוגד ומעכב את הופעת העניין האלוהי. זה נקרא רשעה וזוהמה. הרשעה, כן, צריך לדעת שיש רשעה במציאות. המציאות שלנו כוללת גם את הצדדים של הרשע וזוהמה, וגם בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש דבר כזה, ויש, הקדוש ברוך הוא לא צריך את האישור שלנו למה יש את זה, כרגע אנחנו אומרים יש את זה, וצריך לדעת שאת זה אנחנו שונאים. כי אם האהבה עניינה ההתאחדות המוחלטת עם הזולת, מתוקף ההתאמה שלנו אל חיי החיים, אז משהו מחוץ לחיי החיים, משהו, איזושהי קליפה כזו, איזושהי נקודה שהאור האלוהי לא זורם בקרבה, אז ממילא מתפתחת שם שנאה. זה ההפך שלי. ובגלל שזה מסניך השם, אז גם אני אסנה את זה. לא כי אני המון רותח שיש לו איזשהו אל שהוא מעריץ, אז אני אומר, שמע, פגעו בכבוד של האל שלי, מסניך השם, אני אסנה אותם. לא. בגלל שמסניך השם, הכוונה מישהו לא אחד איתך. נקודות כאלו, תופעות הווייתיות, פסיכולוגיות, אולי אפילו גופניות, שצריך לסנוע אותן. השנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו לשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. כל בוקר אנחנו פותחים את התפילה בקריאת כיוון. קריאת כיוון שעניינה, הודו להשם. ההודעה שהיא מפרסמת את ההוד האלוהי. ועניינה קריאה בשם השם, לפרסם את המהות של שם השם. שם השם כמו התכלית האלוקית. וצריך להודיע את זה בעמים, צריך להודיע בעמים את העלילותיו, איך כל העלילות, הכל פה זה חלק מהתכלית. מי יכול להתפלל את זה? להתפלל להגיד כולם יכולים. מי יכול להתמלא מזה? אומר הרב, הודו לשם, אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח, צריך פה רוממות רוח, של הודו לשם, קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, ולא אהבה פנימית, מעמקי לב הנפש. זה שאתה חבר במועדון עם ישראל, ואתה חושב שזה המועדון הנכון והצודק, וכולם צריכים ללכת בעקבותיו, זה לא רוצה להגיד שזה לא מספיק, אני חושב שזה לא נקודה. אתה כדי להיות שייך למהלך הזה של הודיעו בעמים עלילותיו, שכתוב פה, תגידו אלוהותי לאומות העולם, לפרסם את האלוהות, מה זה לפרסם את האלוהות? לפרסם את האלוהות זה שכל הניצנים שיכולים, לא שיכולים, ששייכים בעצמותם אל החיות האלוקית, הם יפרחו. הם יופיעו את עצמם. זה לפרסם את אלוקותו בעולם. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא אוהב. ושוב, לא אם אתה לא אוהב, כמו שאנחנו רגילים להגיד לחבר שלנו, תשמע, אם אתה לא אוהב את החברות הצעירה שלך, אז זה לא אוהב. זה לא אוהב, בלי משחקים. אתה צריך לאהוב אותו. לא, אז אתה צריך. בהקשר של... אבל אתה לא אוהב אותו, אתה תיתן לו 3,000 שמוסים, אתה קודם כל... כדי שיהיה לינק ביניכם, כדי שיהיה קישור ביניכם, צריך לאהוב. אז זה דבר שהוא ודאי נכון, יכול להיות שהוא גם נכון בהקשר הזה. אבל פה הרב אומר יותר מזה, הרב אומר בלא אהבה פנימית ממקה לב ונפש אל אומות העולם, או אל אהבה שמלאה בלב לכל, לא יכול להתחיל בכלל מהלך כזה שעניינו להתחיל להוציא את גרעיני העניין האלוהי שמסתתר בנפשות העמים כולם. כי זה עניין האהבה. עניין האהבה זה היכולת שלי לזהות את זה, כי פה עם כל הכבוד לא מדובר בחברות הצעירה. מדובר באנושות מלאת רשע. אז אם אתה לא מגיע מאותו המבט האוהב, שעניינו של המבט האוהב, זה לראות שכל הקלקולים זה תופעות לוואי, אבל הנקודה העצמית היא הטוב האלוקי. אז לא יהיה אפשר. ואם עם ישראל ובניו לא יגיעו ויעלו, יתרוממו לרוממות רוח כזו, של אהבה פנימית, ממקה לב ונפש, להיטיב לעמים, לשפר את קניהם, לאשר את חייהם, אז עם ישראל חוטא לתפקידו. ואם הגויים בשבילנו, לא בא לומר שאין על מה להתלונן, כן? לא להתבחין, אבל אם הגויים בשבילנו זה רק אותו פריץ, אז עם ישראל זה לא תורתו. אנחנו לא פה בשביל, יאללה, שיהיה לנו בסדר, והגויים או שיהיו בשקט, או שמי שמהם שצריך לשלם על מה שהוא עשה, שישלם. ואגב, אני חושב שמי שעשה, שמה שצריך לשלם, שישלם. אבל צריכה להיות גישה של אהבה פנימית לכל. זה א' ב', של המבט, שמבין שכל ההוויה כולה, העניין האלוהי חי בתוכה, שוכן בתוכה. וצריך פה אהבה פנימית, שבאמת אתה עכשיו תבין בתוך המורכבות הזאת את הנקודה שמצידה אתה רוצה להטיב להאמין, לשפר את הקניינים שלהם. יש להם כל מיני קניינים תרבותיים, נלוזים, שפלים, מלאי זוהמה. אתה רוצה לתקן את זה. זה מה שאתה מכריז כל בוקר. הודיעו בעמים עלילותיו, קירו בשמו. זאת צריכה להיות העמדה הנפשית. תכונה זו היא שמסגלת את רוח הדמלכה משיחה לחול על ישראל. יש תקופה כזאת, תקופה שנקראת משיח. גם תקופת משיח מחולקת לכמה תקופות בתוך המשיח. בגדול, עניינו של המשיח, המשיח, הרב כותב, זו הדמות הגואלת. מה זה הדמות הגואלת? הדמות, פירוש המילה גאולה, הוצאה מן הכוח אל הפועל של התכונה הנשמתית. אז הדמות הגואלת, זו הדמות שעסוקה שהעולם יוצאים מן הכוח אל הפועל את עניינו הנשמתי. מה זה תקופת משיח? זו תקופה שזה באמת מתרחש. ומה זה אהבה? אהבה זה התכונה הנשמתית שמתאחדת בהכל. מאחדת את הכל. אז מה אינטגרלי לתקופת משיח? אהבה. מה אינטגרלי לרוחא דמלכא משיחא? אהבה. התכונה הזו של אהבה ממקי לב הנפש, שרוצה להיטיב את הכל, לתקן את הכל, לשדרג את הכל, זו תכונה יסודית שהיא הכרחית לתקופת מלכה דמשיך, רוחא דמלכא משיחא, והיא זו שתביא את רוחא דמלכא משיחא. ככל שתתגברנה אהבה בלבבם של הנפשות, אהבה אמיתית, לא אהבה רגשית של יש לי שכן גוי, וואו, אני אוהב אותו, הוא בחור טוב. ועל זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים פה על אהבה עמוקה שלנו, של מידות הראייה. אז זה מה שמביא את מלכה משיחא. בעצם אולי בלימוד שלנו קצת על מידת האהבה, אם אנחנו עושים את זה טוב, אז אנחנו נותנים כתף לסגל את רוחא דמלכא משיחא שתחול על ישראל. ואם אנחנו מוצאים שיש רמזים של שנאה, ואם אנחנו מוצאים שיש דיבורים על שנאה, וכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, ואולי אפילו את הצורך לסנוע, הרי אנו יודעים בבירור שהכוונה רק על הרישה שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת. השנאה היא רק ביחס לנקודה הרשעתית שמלפפת, חונקת את התכונה העצמית. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו אדם בכללו וכוננו בו כל עם ולשון כל אחד לפי ערכו. יש צלם אלוהי באדם כולו. בעמים, יש להם חיות פנימית שעניינה להופיע כל אחד על פי איכותו ועניינו וגוונו את הנקודה האלוקית שבבריאת שמיים וארץ. ואנחנו בני אברהם אבינו. אברהם אבינו זו הנקודה שלו, נקודת האהבה והחסד. וכל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה. כי אברהם הוא אב המון גויים. והוא מי שיודע לצוות לבני ביתו את הצדק האלוקי, את האמת האלוקית. וזה נקודה חיה, נכון? יש עליה קליפות רבות ומרובות, בעיקר בעבר, בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת, והעולם הוא היה עוד יותר פרימיטיבי, ויותר כוחני, ויותר אלים. אבל העולם לאט לאט משתחרר מזה, משתחרר מזה. לא קלה לו ההשתחררות. במלחמות הגדולות שהראו לפני 100 שנים, אז שם הייתה מה שנקרא הקפיץ קפץ, היה איזשהו קפיץ שנלחץ יותר מדי תקופות והוא התפוצץ, אבל לאט לאט זה ירקח. עכשיו אנחנו ברקיחה לצד השני עם אם הנטייה של הרישה הייתה בהתחלה כשלב ראשון להתפרץ כרישה אלימה, אז עכשיו, וככה מכחידים את העולם, אז עכשיו נוצרה איזושהי עדינות של אירופה שהיא עדיין בשוק מעצמה, והיא מכחידה את העולם בדרך אחרת, היא פשוט כל כך רחורכית שאפילו ילדים היא לא מביאה, כי היא כל כך בשוק מעצמה ומהרוע שזה יכול לחולל. אבל המטוטלת הזו תתאזן, והרשעה היא תתבהר. אבל הנקודה הטובה, נקודת החיים, האור, הקודש, היא לא זזה והיא לא תזוז. ומתוך, וזה, הגרעין קודש הזה, הוא ירומם את הכל. והמבט של עם ישראל, בטח בימות, ימים שמכונים כעקבתא דמשיחא, הוא צריך להיות מבט של אהבה. שזה עניינה של אהבה, מה שתופס את נקודת הקודש. גם כשאני אוהב את החבר שלי, קצת מה שדיברנו על אברהם ויצחק, בוא נחדד את זה שוב, גם כשאני אוהב את החבר שלי, אני אוהב את נקודת הקודש שבו. אז עכשיו הוא יעלב, ויגיד, מה, אתה אוהב אותי בגלל נקודת הקודש שלי, מה, אני הלולב שלך? אז לא, אם זה היה לולב, זה באמת היה מעליב. אבל זה כמו שאני אגיד לחבר, אני אוהב אותך כי נתת לי כוס מים. גם זה מעליב, נכון? למה? כי אני הרבה יותר עמוק מאשר נתתי לך כוס מים. אז אני רוצה לחדש לך סוד. אתה גם הרבה יותר עמוק ממישהו שגדלתי איתו בתיכון. אתה טיפה תאומה שלי, טיפה של קודש. ולכן אני אוהב אותך. וזה בדיוק לאהוב אותך. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם. את אור הצדק והמישרים של ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים, המתאחד עם אור התפארת, עם הגבורה והנצח והשלמת היצור כולו. כל היצור כולו יושלם, יתוקן, וכל אגפיו, והאדם וכל אגפיו, כל ענייני האדם בתחילה. אחרי האדם, אז גם שער הבריאות. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל. זו הנקודה שהיא שרויה בעומק הדעת של כנסת ישראל. תתפוס את כנסת ישראל כישות אחת, ותגיד לאישה הזו, לכנסת ישראל הזו, תגיד לה, מה הדעת שלך? דעת זה התודעה שלך, זה השכל והרצון שלך כאחד. מה הדעת שלך? זה אהבה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו, יש פה איזושהי רוח ממרום, מעוררת אותנו, מרימה אותנו. אנחנו עוברים איזה שהם תהליכים פנימיים, שלא אנחנו אחראים להם. הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. וזה מעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים בתורה שלנו, שהתורה תדבר יותר על עניינים כאלו. וגם במפעלים המעשיים, שהמבט של עם ישראל הוא כבר צריך להיות מבט שמתקן את ה... מתחיל לחשוב בפועל איך הוא מתקן את העולם בחומריותו, כי יש עדיין ילדים שמתים מרעב, להזכיר לכל מי שסווה ויושב בחדר הזה, ובעוניו ובתרבותו הנפשית, הרוחנית, עד לתורנית אלוקית. זה צריך להתגבר בנו, אנחנו צריכים לעורר את זה, כי זה מתעורר בפנימיותינו. בוא נעשה עוד פסקה. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו המלאק אינו נמחה כי מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלהו לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה עליונה, אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. אז למדנו על אהבה במידות הראייה, אבל צריך לדעת להיות מציאותי ולא לחיות בסרט. כי הרב פתאום כותב פה שמידת האהבה שרויה בנשמת הצדיקים. חשבתי שאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, וזה הסעיף הכי יסודי פה במידות הראייה. נכון, זה סעיף הכי יסודי, אבל לא לחשוב שאני כזה. הרב קוקו כזה. כנראה גם חברים שלו שיכולים לשבת איתו סביב אותו שולחן. לא בטוח, או כנראה בטוח שלא, או אולי בטוח שלא, אנחנו כאלה. זה מידת אהבה שרויה בנשמת הצדיקים. זה לא דיבורים על מידות הראייה של אהבה של הרב קוק. זה בניין רוח של שנים שאתה צריך לבנות בעצמך. אתה קודם כל צריך להשתחרר מהתלות שלך לקוס קולה וההמבורגר שמעסיקות אותך. זה בראש ובראשונה. אחרי זה אתה צריך להתמלא בתורה ועוד תורה, ובתיקון המידות, בטהרה, טהרת העיניים, טהרת הלשון, טהרת ההשקפה, טהרת הלב. לאט לאט. אני לא יודע, אין לי את הנוסחה, כנראה שלחכמים יש, אבל אז אפשר להיות מהצדיקים האלו. אבל זה לא אנחנו. גם אם אנחנו מאוד משכילים את מה שכתוב פה, ואנחנו משכילים ברוך השם, ומבינים, וההשכלה יוצרת לנו פתח לכיוון. תנועה אל, אנחנו בתנועה אל. אבל לא לפרגן לעצמנו מהר מדי. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם. האהבה שלי היא עוד לא שם. הנשמה שלי כן. הנשמה שלי אוהבת הכל ומתגברת. אבל אני עוד לא. אבל אצל נשמת הצדיקים, האני שלהם לא סותר את הנשמה. מה שהוא אומר אני, זה גם מה שהנשמה אומרת אני. ויש אנשים כאלה, יש צדיקים כאלה. יש לנו גדולי תורה כאלה, גדולי דור כאלה. הם לא בלייבל שלנו. הם לא חיים בטח לא את ההזיות שהחברה הרחבה עם התקשורת שלה וכולי מכונסת שם, ואפילו לא את מה שאנחנו אנשים פשוטים וטובים בסך הכל. יש אנשים כאלה. צריך לדעת א' שיש אנשים כאלה, וצריך ב' לדעת שאני לא מהם. זה תמיד בא ביחד. כשאחד חושב את עצמו שהוא כבר, אז גם באמת בפועל אצלו, אין אצלו מבט של אנשים גדולים. מי שחושב את עצמו לגדול, ממילא הגדולים אצלו הם גם לא גדולים. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, נכון? כמו שלמדנו, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון, למדנו. ואפילו המלאק, מחות תמחה את זכר המלאק. המלאק, התגלמות הרוע. נכון או לא נכון? התגלמות הרוע, סתנם של ישראל. אפילו המלאק אינו נמחה כי מתחת השמיים. אבל מה הטובה הכי גדולה שאפשר לעשות לרשעה? לחלות אותה. איך אתה מתקן את הרשעה? אתה מחלה אותה. מתחת השמיים, אבל על ידי הזיכוך של הכילוי שלו במתחת השמיים, מתעלהו לשורש הטוב. אגלה לכם סוד. מי ברא את המלאק? כנראה שאדון כל המעשים ריבון כל הנשמות. וכנראה שגם המלאק. אבל כן, כדי לגלות את זה, עמלק לא יכול לעשות את זה כאן עלי אדמות. אבל מעל השמיים הוא חוזר אל אוצר הטוב, אל שורש הטוב, אשר הוא מעל לשמיים. ונכלל הכל באהבה עליונה. אז מה היחס שלנו לרשעה? שנאה. אבל זו שנאה עצבנית. זה כאילו, רגע הרב, הרב קוק, אז תגיד לנו איפה אנחנו יכולים לשנוא? זה ככה? תגיד לנו איפה לשנוא, בסדר, איפה שאסור לשנוא לא נשנא, נואב. אבל איפה שאפשר לשנוא, את הגילויים, את הגילויים, יאללה נשנא, מה נשנא? ואז נהיה בעצמנו, לא רוצה להגיד מה, לא יכול לעלות על שפתי את היבשת הזאת שדיברתי עליה מקודם. אנחנו נהיה כאלה, איפה שאפשר לשנוא, נשנא? לא. גם השנאה הזאת היא ביטוי של אהבה, להעלות את הכל אל השורש הטוב. אז אם השנאה שלך היא שנאה רגשנית, זה כמו, מה ההבדל בין נקמה לנקמה אלוהית? נקמה זה שאתה תעשה פעולה בגלל שקשה לך עם העבר. אתה מאוד 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 עצבני על הערבים, אז אתה הולך לנקום. זה יכול להיות שזה יש פה קלקול מידותי. אתה יודע מה זה ללכת לנקום נקמה אלוקית? שאתה הולך לנקום בגלל העתיד. בגלל מה שצריך להיות. אז אתה הולך לנקום. אז אותו דבר פה. השנאה פה זה לא יאללה, תשחרר את הרסן של מידות הראייה. השנאה פה זה עניין אחד. יש פה יחס שולל, יחס לא מתאחד, יחס מדכא ולא מכיל. כי את התופעה הזאת צריכים איכשהו להציל אותה מעל השמיים. את עמלק וכל גרורותיו. ונכלל הכל באהבה העליונה. תראו מה זה אהבה העליונה. שבראה כל היצורים ומחיה אותם בכל עת. זוכרים שאמרתי לכם שהכוזרי מסביר שאהבה אלוקית זה כמו השפע שחל? אז האהבה שלנו היא רוצה להיות מה הוא אף אתה. אז בסדר, אז אנחנו שונאים, אבל השנאה שלנו זה שלילת ההתאחדות לטובת התיקון הכללי יותר. העליון יותר. אלא שצריך כוח גדול ותארה עצומה לייחוד נשגב. זה לא... אנחנו מדברים על זה כאילו זה מתמטיקה. אני מציב לכם פה משוואות. אהבה ושנאה שיש לה בחיצון אהבה, בפנימיותה אהבה, וזה מתמטיקה יפה. צריכה להיות תארת לב עצומה. טוב.
אמר על נקודות חיים זו, על איזה נקודות חיים מתכוון?
איפה זו?
אהבה פנימית?